ראשון היום באמונה, יום שני, י' בחשוון, תשע"ה. אני מקווה שהיום אנחנו נסיים כבר את החלק השישי של ההקדמה, לימוד האמונה, לאחר מכן ניכנס לתוך השיעור, לתוך הנושא עצמו, עם שאלות ותשובות ובירורים של נושאים באמונה שמטרידים, או לא מטרידים, אבל מסקרנים בני אדם. אנחנו בשיעור הקודם דיברנו על הדברים שכתב הרב חרל"פ, על המשמעות של הרצון של האדם ולאמונה של האדם. אני רוצה היום אולי למקד ולהתמקד בנושא הזה של רצון, ולברר מה באמת, האם הרצון בלבד הוא מספיק. עד היום אנחנו יודעים שאומרים אין דבר עומד בפני הרצון וכולי. המושג של הרצון תופס מימד מאוד רציני וגדול בכלל, אדם צריך לרצות. וידוע שברגע שאדם רוצה דבר כלשהו, אז יש לו שאיפה, יש לו מטרה, יש לו כיוון, ויכולה להיות סיבה טובה להעריך שהוא יגיע לזה. ככל שהרצון שלו הוא חזק יותר, הוא יפעל כדי לממש את הרצון שלו. בוודאי שאנחנו יכולים על דרך השלילה לראות את זה. אבל כשאתה מוצא דבר שהוא לא כל כך בסדר, הוא רוצה אותו מאוד, למרות שהוא יודע שהוא לא בסדר, הוא מגיע לזה. יותר קשה להגיע לדברים החיוביים, כשאדם רוצה לעשות דבר חיובי, למשל אדם רוצה לעשות תשובה, אדם רוצה לשנות התנהגות, אדם רוצה לשנות דרכי חשיבה, אז למרות שהוא מבין מאוד הוא רוצה, זה לא הולך בקלות. זה לא כזה רץ, זאת אומרת שיש דבר העומד בפני הרצון. יש עוד משהו, שלמרות שאני רוצה דבר כלשהו, אני לא תמיד מצליח לפעול ולהגיע לאן שאני רוצה, כי יש דבר נוסף, נוסף חדש, שאולי שמעתם אותו, אבל לעניות דעתי, לפי דברי הרב חרל"פ, בוודאי, הוא הגורם המפריע לממש את הרצון. ואני אומר שוב, הרצון כרגע הכוונה היא בכל תחום בחיים. אני רוצה דבר, אבל אני לא מצליח ממש אותו. ואני רוצה מאוד. אז אני אתחיל ואני אפסיק באמצע. נקרא על מנת להבין את הדברים, את המושגים, נקרא קודם כל דברי הרב חרל"פ, אומר הרב חרל"פ, אי אפשר לזכות לזה, אלא על ידי טהרת הרצון. מושג חדש.
מה השם שלו?
אי אפשר לזכות לזה אלא על ידי טהרת הרצון שירצה בתורה. שימו לב, אומר הרב, דבר מעניין מאוד. יש רצון, אני רוצה ללמוד. אני רוצה לתקן את המידות. אני רוצה להשתפר. אבל יש מושג שנקרא טהרת הרצון. ממשיך הרב אומר, שירצה בתורה ולא שילמד תורה וירצה אחרת. כלומר, יש פה איזה מין צורך בכלי שמברר, נפה שמברר את קמח, להביא. נכון שאתה רוצה, אבל הרצון שלך, כמה שהוא טוב וכמה שהוא חיובי וכמה שהוא מעולה, תבדוק מה מניע את הרצון. ניתן דוגמה, אנחנו יכולים לראות אדם, שהוא יושב בבית המדרש, מתמיד גדול, מבוקר ועד ערב בבית המדרש, יושב ולומד, אנחנו בסופו של הדבר נראה שהאדם הזה יוצא מבית המדרש והוא לא השתנה בכלום. כלומר, התורה לא חלחלה לתוכו, היא הייתה משהו חיצוני לו. אז סליחה, אם אני למדתי וישבתי, איך זה פועל? למה זה לא עובד עליו? אלא הוא יושב שם בשביל סיבה אחרת. והסיבה האחרת היא שיהיה לו שם טוב. שידברו עליו שהוא מתמיד. הוא ירצה כבוד, אבל באמת הוא לא רוצה את התורה. התורה משמשת בשבילו כלי עזר. היא לא המרכז. כלומר, יש לו רצון ללמוד תורה, הוא יושב ולומד תורה. אבל הלימוד תורה שלו הוא לא העיקר. הלימוד תורה שלו הוא על מנת להשיג למשהו אחר. ממילא אומר הרב, שעל ידי טהרת רצון מגיעים למטרה. לא על ידי הרצון בלבד. משום שאם לדוגמה אני יושב, אני יושב ולמד תורה כל היום מבוקר ועד ערב, ואני ארצה שיתנו לי כבוד, ואנשים לא ייתנו לי כבוד, מה אני עושה? אני אפסיק ללמוד. כי המטרה היא לא באמת לימוד התורה. המטרה היא אחרת. ולא, אם יש רצון טהור, בתוך דברי הרב, שהוא קורא לזה הרצון הטהור, אם לנו יש רצון, הוא מדבר על רצון טהור, אנחנו מבינים מזה שיש רצון לא טהור. כי אחרת ההגדרה לא ברורה. כשאני מדבר על רצון טהור, יש לי רצון לא טהור. כלומר, אנחנו לא עוסקים בבן אדם מושחת.
אנחנו לא מושלם.
כן, אבל אנחנו לא מדברים על אדם מושחת, אנחנו מדברים על אדם שרוצה. אדם שבא ללמוד, אדם שרוצה ללמוד, הוא לא מושחת. ובכל זאת אנחנו רואים שעל ידי לימוד התורה הוא יכול לעשות 15 שעות ביממה ללמוד תורה, אבל הוא לא מגיע למציאות שהתורה תהיה מה שהגמרא אומרת בחנה, תורה לשמה. הוא לא לומד תורה כי זו התורה וזה עיקר חיינו ואורך ימינו, ובהם נגיע יומם ולילה. אלא זה מאימת הרב, מאימת חבריו, מאימת הוריו, לשם כבוד, לשם תואר, לשם... אז הרצון הזה הוא המוביל. כלומר, תן דוגמה, אנחנו דיברנו בפעם הקודמת על כך, אין הקשבה. אתה לא נותן לחבודה שלך לדבר. ליד שהוא אומר איזה רעיון, או חבר, בוויכוח, או באיזה דיון, הוא רק פותח את הפה כבר אתה סותם לו. או אם אתה כבר עזן קצת יותר משוכלל, קצת התקדמת, אתה אומר לא יפה, אני מתפרץ לתוך דברי חבריי. למה? כי לא מכבדים אותי. לא באמת שזה לא נכון, אבל אני מחפש את הכבוד, שלא יגידו לי שאני אחד כזה, שאי אפשר לדבר איתו. אז אני אשתו. אבל, מה המילה שאמרתי? אבל, זאת אומרת, אתה מחכה לו כמו אריה במערב, ואיך שהוא גמר, אתה קופץ ואומר לו, אבל, הנה בא דבר השם. מה שאמרת מקודם, הבל ורעות רוח. עכשיו הגיע דבר השם לעולם, דרך הנביא, אני. סתרת את כל דבריו. אתה אדם מכובד, אתה לא מתפרץ לתוך דברי חברך, ואתה גם לא מקשיב לו. בדרך כלל אנחנו יודעים בוויכוחים כאלה, בדיונים כאלה, בשיעורים כאלה, שאנשים אומרים סיסמאות, אומרים דברים, אין להם הוכחות, דברות, יצוגות אמיתיות. הם מתבססים על אמירות שהם שמעו מפה ומשם, העיקר לסתור את מה שאמרו. זה לא משנה עכשיו.
זה המצב של ויכוח.
איך?
זה המצב של ויכוח.
זה בדיוק העניין שלו. ממילא, הוויכוח הנכון הוא, שאדם שומע את דברי חברו ועונה לעניין, לא על מנת לסתור, אלא אם כן, באמת צריך לסתור. אבל תביא הוכחות ברורות וחותכות לסתירתך.
מה העניין של ויכוח? להסכים עם החבר?
לא. העניין של ויכוח הוא לברר ולהגיע אל האמת. אל האמת אי אפשר להרקיע בדרכי שקר. כלומר, אם אתה או סתם רוצה לסתור, להוכיח שאתה הגאון, ואתה יודע, ואתה הרחב, והוא לא, זה דרכי שקר. זה לא נכון. ולא, אין פה ויכוח. יש פה אדם שהוא חד צדדי. דבריו הם דברי השם, דברי חברו, דברי הבל. אם זה היציאה שלך מראש, אז זה ברור לה, זה מוביל, אף אחד לא מקשיב לאף אחד. לכן, אנחנו דיברנו בשיעור הקודם על ההתבטלות. אדם צריך להיות ענב, אדם צריך להיות בטל, לא שהוא לא קיים, אלא להכיר את ערכו מול בורא עולם. כאשר אדם מכיר את ערכו מול בורא עולם, וזה באמת, הוא מכיר את ערכו מול בורא עולם, הוא צריך להיות במידה של ענבה כזו גדולה, שגם בדיון הכי מעמיק והחכם הגדול ביותר, רואה את עצמו באופן המתאים והנכון. שאם הקדוש ברוך הוא ברא אותי חכם, והקדוש ברוך הוא ברא אותי כפי שאני, הוא ברא גם את חברי. וכשם שלי יש חוכמה בינה ודעת, גם לחברי יש חוכמה בינה ודעת. וכשם שאני מבין דבר אחד, חברי יכול להבין דבר אחר. ממילא, השילוב של הענווה מביאה את האדם באמת לראייה נכונה של עצמו, ממילא גם מתארת את רצונו. משום שאם אני יושב עכשיו ולומד תורה בבית המדרש, אני אומר, רגע, אני זוכה כרגע ללמוד תורה מצד זה שהקדוש ברוך הוא נתן לי את האפשרות, לא מצד מוחי הגאוני או עומק ידיעותיי, אלא זכיתי. זה לא שלי. זה לא שלי. זה הקדוש ברוך הוא ברצונו נתן, ולא עלינו ולא עליכם, בשנייה אחת אדם יכול לקבל שינוי במוחו, משתנה, זיכרונו נמחק. זה הכל בידי שמיים. תכיר את מקומך האמיתי. ממילא אל תחזיק מעצמך, כאילו העולם עומד עליך. העולם לא עומד עליך. וכבר ידוע האמירה שהרבה אנשים שחשבו שהעולם לא ימשיך בלעדיהם, נמצאים בבתי החיים הרבה. והעולם ממשיך. העולם לא נעצר, לא השתנה דבר. הכל ממשיך בלעדיך, והכל בסדר. זאת אומרת, התפיסה הזו שאומרת שבלעדיי אין עוד, זה נוגע רק לקדוש ברוך הוא.
זאת אומרת, זה שכאילו הבן אדם לא מועיל, הוא לא מועיל כלום לעולם.
להפך, אדם מועיל לעולם. אדם פועל בעולם. אבל הוא צריך להבין שזה מתוך תפיסה, שזה לא מכוחו שלו. יש מי שנותן לך את הכוח. אז אתה פועל, אשריך, אתה לא אומר לך לא. אבל שתבין שהפעולה הזו שאתה עושה, ההחכמה הזו שאתה עושה, הפעולות הזו שאתה עושה, היא באה מכוחו של מישהו גדול ממך. ממילא, אנחנו מדברים על אנשים שהם לא באים מלוכלכים, אלא אנשים שיש להם פה ושם נקודות שהן זקוקות לניקיון יסודי עמוק. למשל, למה הדבר דומה? אנחנו מכירים את זה בהלכות הפסח. בהלכות הפסח, אם היו נותנים לזכרים שבעולם לדאוג לניקיון הבית והכנתו לפסח מבחינת פשוט, אני משוכנע שחמץ אולי לא היה, אבל שאר הלכלוכים כן. זאת אומרת, אבק ותינופת ופה ושם, מה שנהיה מתחת הפינות נשאר, מה שצריך להזיז ארונות בשביל מה לא רואים וכו' וכו', כן? הבית יהיה נקי, אבל לא ניקיון יסודי. בפינות של לב האדם יש פינות שלא עברו ניקיון. יש שם אבק. יש שם דברים שלא מתאימים. והאדם לא נוגע בו. ושם מצוי טהרת הרצון, בפינות הללו. תגיע לעומק, ולבחון את הרצונות שלך ואת החלומות שלך באופן הנכון. זה חסר. ממילא כל הספקות באמונה ושאלות באמונה נובעות מהאבק הזה. אין ניקיון יסוד. כי לבטח, אם אדם ניגש ללימוד אמונה, והוא בא ללימוד האמונה כשהוא מן במרכאות לא נקי, לא טהור, גם שאלותיו, ספקותיו, לא בהכרח באות על מנת לשמוע ולקבל פתרון. אלא יש לו רצון לשמוע, אין לו טהרת הרצון לקבל.
אז מה כדאי שהוא שומע?
כי זה מציק, שלוש מציקות.
כן, אבל זה נשאר אותו דבר אם הוא לא קבל.
נכון. לכן אמרנו שליבוד האמונה חייב להיות בבסיס של ענבה. כלומר, אתה צריך להבין שהשאלות שלך הם בסדר, אבל שיבואו מתוך ענבה, מתוך התבטאות, להבין שיש לי 1,000 ו-10,000 ו-100,000 שאלות על הקדוש ברוך הוא, ועל האמונה, זה לא סותר לרגע ולא מונע לשנייה את קיום התורה והמצווה הזו. כי אין קשר בין השניים. יש בורא לעולם. תבין, תפנים, ואומרים, תוריד את הראש. אתה רוצה להבין יותר, אתה רוצה להחכים, אתה רוצה לענות על כל מיני שאלות שיש לך בהבנה שלך, שחסר, זה בסדר. אבל זה לא המפתח, זה לא המעצור להימנע מקיום תורה ומצוות במלואה. כי אם אתה בא ואומר, עד שאני לא מבין, אני לא עושה, מה אתה אומר? אני ראשון. אולי הוא יהיה האחרון, אבל אני ראשון. ואני קודם, ואני קובע. אני לא מדבר על הבחירה, אני מדבר בנקודת החשיבה, בנקודת העשייה. כן? גם צריך לעשות, לפעול. זו הענבה האמיתית. זה רצון טהור לשאול ולברר באמונה את כל מה שרק רוצים לשאול ומותר לשאול הכל. ואני מדעתי, הכל. אבל לבוא עם כל השאלות באופן של ענבה. כי אם אני בא באופן שאני לא מוכן להתבטל, אלא דעתי היא היחידה הצודקת. ולא כל מה שנוכיח, וגם, אני אגיד את זה אולי בהגזמה, גם אם אנחנו ניצור מצב על ידי שימוש בכוחות קבליים כאלו או אחרים, והקדוש ברוך הוא תרד אש מן השמיים כאן מול השואלים, זה יעשה רושם בזמן הירידה של האש, ולאחר שבועיים שלושה, השאלות יחזרו למקומה. והאם? דברים היו. בבוקר ראו מעמד הסיני, ובערב רדו לעגל.
פתאום נעלם למומנים.
יפה, לא? לא משנה, אם אני ראיתי אמונה, יש לי אמונה, היא חזקה, לא עולם, לא נשתנה. זאת אומרת שמראה בלבד, ורושם בלבד, זה לא מספיק, כי לא באו מתוך ענווה. עם ישראל בא בהר סיני, מקבל את הדברים, ומי שעושה את העגל זה הערב רב. הערב רב יוצא ממצרים, לא בשביל לקבל אמונת הייחוד, אלא בשביל לא להיות עבדים לפרעה. זה העניין. אז אם בדרך צריך להגיד שמה ישראל, הוויה אלוהינו, הוויה אחד, בסדר, נגיד, מה יכול להיות? מה הבעיה? נגיד. אבל ברגע הראשון, שאני יכול, אני חוזר להיות אני. אני עבד שהשתחררתי, אני איש חופשי. מה פתאום מישהו יכפה עליי משהו? אני אעשה עגל מסך. ואלה אפשר להיות מצד אחד בבית המדרש, ומצד שני לעבוד לעגל. מה הבעיה? אליהו הנביא אומר את זה, לא? זוכרים? שם המלאכים בהר הכרמל?
הרב ערב רב זרקו על מיתו, לא?
לא הבנתי.
ערב רב הקדוש ברוך הוא הרב, לא?
לא.
מה לא הרב יתקו לו?
לא. ממילא, אליהו הנביא בהר הכרמל, מה הוא אומר לעם שם? עד מתי אתם פוסחים השתי הסעיפים? אבל הוא הכי הולכים לבית כנסת, הולכים משם בבית המדרש, ובצהריים עושים איזה כנס לזה אליל. לא, מה יכול להיות? זה לא נתפס, אולי גם הוא צריך. זה בא רק מזה שהאדם הוא גאוותן, אין לו ענבה. ומתוך זה הוא מאבד את האמונה. זה יכול להגיד בבוקר שמע ישראל, ולהתפלל ולפתוח דף גמרא. אבל האמונה שלו זדוקה. כי הלימוד גמרא שלו והלימוד תורה שלו בא מתוך רצונות אחרים, לא רצון נקי. רצון הוא להשיג ציון, להשיג תואר, להשיג ידע, שיגידו עליו, שלא ייחסו עליו. הרבה סיבות, חוץ מהסיבה המרכזית. כי השם נתן לנו תורת אמת וחיי העולם נתן בתוכנו בזכות התורה הזאת. וזהו, בגלל זה אני לומד. כשאני בא ללימוד תורה, כשאני בא לשאלות באמונה, כשאני בא לבירורים באופן הזה שאני יודע ויודע שכל מה שאני עושה, פועל, חושב, בא מכוחות שנתן לי הקדוש ברוך הוא, הסיכוי הגדול יותר שאני כן אבוא עם רצון נקי. ולמה? כי מי שיושב מולי בדף הגמרא, זה לא ספר הגמרא. מי שיושב לידי ומתווכח איתי, או מנסה לברר יחד איתי שאלה, תשובה, זה מישהו כי יש בו ייצוג אלוהי. הקדוש ברוך הוא נמצא כאן, לסטנדר. דבר השם כתוב שחור על גבי לבן. החמודה שלידי הוא נשמה אלוקית כמוני. אז אם אני בא בצורה כזו, אני מקשיב. כי מה שהוא אומר, זה דבר השם. אולי הוא לא מבין את זה כמו שאני מבין. אבל גם הוא אומר דבר השם, לא רק אני. יש פה שני נביאים, לא אחד. זה אווירה אחרת. זה הקשבה אחרת. זה לא שמישהו מאיתנו הוא נביא שקר, הוא אומר חרוק, כן, כן, אני. אלא שנינו מנסים להגיע לאמת, לברר את דבר השם. וכל אחד ואחד מאיתנו קיבל כוחות שהם רק שלו. כוח ניתוח, כוח עיון, כוח הבנה. שלי אין אותה. והוא יש לו. ומה שיש לו אין לי, ומה שיש לי אין לו. והשילוב של שנינו יכול להוביל באמת להבין דבר השם. זה הבירור. אז אין את הדבר הזה שאנחנו רגילים. כן, נכון, אבל... אתה סותר את דבריו כאילו לא היו, כאילו זה מישהו זר. לא, זה דבר השם. כשם שאתה יכול לטעות בדבר השם, גם הוא יכול לטעות בדבר השם. זה הבירור ביחד. לכן אנחנו אומרים, בלשון חז"ל, או חברותה או מיתותה. אם אין לך חברות, אתה מת. כי האדם שלומד עם עצמו, איפה יש פה את הענבה והביטול במדרגה הגבוהה שלה? חוץ במדרגה הראשונית, שאני מבין שהכל בא מכוחו יתברך, איפה הבירור? עם מי אתה מברר? עם עצמך? והאדם קרוב אצל עצמו? והאדם יש לו נגיעות כלפי עצמו? אז אדם יגיד לעצמו, אומר את הגמרא, הוא ידבר ויסביר את הגמרא בשיטה א', רק יגיד לא. עכשיו אני אגיד משהו הפוך ממה שאמרתי מקודם. אומר את הגמרא ויגיד דעה אחרת. בדרך כלל לא קורה. אדם לא יסלור את עצמו. יגיד לא, מה שאמרתי זה, דבר השם יקום לעולם. ממילא התפיסה שאנחנו מדברים עליה, אנחנו מדברים על אנשים שבאמת באים ללמוד, רוצים ללמוד, עושים ופועלים מול הלימוד, אבל לא בענווה, לא בהתבטלות, לא בהקשבה, אלא מתוך רצון להוכיח שהוא היודע. זו גאווה. בכל מקום שאדם מתגאה, הקדוש ברוך הוא לא שם. הוא לוקח את עצמו משם, הוא לוקח את הכוח שנתן לך משם. וכשזה לא שייך, זה לא מתאים. טהור וטמא לא יכולים להיות באותו מקום. אז כל המתגאה אומר את הגמרא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסדר. אתה ואני לא יכולים להיות באותו מקום, כי הקדוש ברוך הוא אמר. הקדוש ברוך הוא מתייעץ עם המלאכים, כי יכול צריך להתייעץ איתם איך לברוא אדם. הקדוש ברוך הוא יורד לסדום, יחד עם הפמליה של מעלה, לראות, ללמד דיינים שעל מנת לפסוק צריך לראות בעין ולא רק לשמוע. הקדוש ברוך הוא אמר. אנחנו לא יכולים. בוודאי. מה הוא רחום, אתה רחום, מה הוא חבר, אתה חנות, הוא ענה ואתה ענה. זה האדם. אחרת, באמת, באיזה זכות אתה מתגאה? על מי? על מי? טיפה סרוחה? לימה ותולעה? זה אתה. מה אתה מתגאה? מה אתה מסוגל לייצר? תייצר את הדבר הכי גדול בעולם. ממה לקחת? מה עשית? ממה שיש? יש לך משהו חדש שאין בטבע? כלום. אתה חכם גדול, בוא נראה אותך. אתה תברא כוכב, בוא נראה אותך. תברא מקרר. בוא נראה יותר נמוך. תברא עציץ עם צמח קטן, שלא היה בעולם ואיננו. בוא נראה אותך. לוקחים את כל מה שיש ועושים את זה כל מיני משחקים. חכם גדול. ודאי שיש בזה חוכמה. אבל תבין שלא עשית פשוט דבר מיוחד. השתמשת במה שיש. אז חוכמתך היא חוכמה, אבל היא באה ממישהו אחר. לכן, לימוד תורה, לימוד אמונה, בלי זיכוך מידות, והענווה היא שורש המידות כולם, שורש המידות החיוביות. והגאווה היא שורש ההרס בכל התחומים. אם אנחנו מדברים על זוגיות ולמדנו על זוגיות ואנחנו לומדים על זוגיות, כל הסכסוכים, כל הוויכוחים שיש בין זוגות בין הורים לילדים, בסופו של דבר, אם נבדוק לעומק, מאיפה זה מתחיל? מגאווה של אחד הגדולים. מה? ככה אתה מדבר אליי?
והרב זה איך אתה לפני מקורת להורים?
לראות, כן, אבל איך אתה מכיר? לא להיפגע בצד הזה, אם אתה נפגע, זאת אומרת שפגעו לך בגאווה שלך. ומשם מתחיל העסק. אדם שהוא ענב, גם עם הילד שלו, מדבר אליו באופן הלא נכון, הלא רבוי, הוא יכריח אותו וידבר איתו באופן שונה. הילד יקשיב, האדם יקשיב, האישה תקשיב. אבל אם זה בא מתוך נפגעתי, במה אפשר לפגוע? רק בגאווה. כי אדם שלא גאוותן, והוא מחזיק מעצמו בביטול, אז במה פגעת? בשום דבר. אני שום דבר. בוא לקדוש ברוך הוא, אני שום דבר. אז במה פגעת? בסדר. עוד פעם, זה לא מתיר לך לפגוע. יש פה כאילו סתירה, זה לא סתירה. זה עמידה נכונה. אסור לך לפגוע בי, כי אתה עובר על איסור. אבל אני לא אפגע מזה. אני לא אקח את זה באופן של פגיעה אישית, כן? אלא כדבר שאתה נפלת בו, ונעזור אותך. ויש, היו אנשים כאלה ויש אנשים כאלה. יש. שהענבה שלהם כל כך גדולה, שגם אם יעליבו בהם, לידע, הם לא ישימו לב. הוא יגיד, זה לא עליי, הוא לא יודע, הוא לא דובר עליי. מה אתה רוצה? הוא לא דיבר עליי. אתה אומר, במה זה? הוא אמר את השם שלך. זה לא, לא עליי, לא יכול להיות. ממשיכה? זה העניין של הביטול והענבה. לכן, אני רוצה לסיים. אחרי שהאדם מבין את מה שאנחנו הנחנו כהנחת יסוד, שכל דבר מלא בקיום השם יתברך, כלומר, אין דבר בעולם שהקדוש ברוך הוא לא מצוי שם. כאשר אדם מלא בתפיסה הזאת, הוא חי את התפיסה הזאת, משימת החיים שלו, היא מחפשת את מה? את ההתבטלות והענווה. כי הוא מבין שכל מה שהוא רואה, זה הקדוש ברוך הוא שמופיע לפניך בצורות שונות. ומילא גם אתה הופעה של הקדוש ברוך הוא. ויש לך נשמה. אבל הכל ביחד מעמיד אותך מול מכלול עצום. וכולנו מכירים את התגובה הטבעית שאנחנו עומדים מול איזה יצירת מופת שפתאום מישהו עשה, מסתכלים לגדול וגבוה, ואומרים, וואו, ההתפעלות הזאת. אומרים, וואו, איזה מגדל גבוה. או שאתה נמצא על המגדל למעלה, אתה אומר, כמה קטנים הדברים למטה. מכוניות, הכביש, האנשים, כן. הוא למעלה, ואנחנו הקטנים. כלומר, בהסתכלות טבעית. אנחנו רואים ככה בטבעית. אנחנו מסרבים להרגיש ככה. אשר אנחנו באמת נבין שזה כך, אם אתה חי באופן הזה, יש לך את רוב הסיכונים באמת לרצות בטהרת הרצון. ולהגיע למה שאתה רוצה. אם אדם חי עקום, חי לא ביושר, חי עם נגיעות אישיות, עם צביעות, אומרת עם עשה הוא לא תופס את המקום של הקדוש ברוך הוא. כי הוא מרגיש אני משהו. ובלעדיי העולם לא מתקיים, לא יתקיים גם אחרי שאני 120 מפטר מן העולם, יסגרו את העולם וזהו, יחברו את האור. כי בלעדיו אי אפשר. אדם שחיים בתחושה כזו, שהוא הראשון והכל, והקדוש ברוך הוא האחרון, ולא הפוך, אני ראשון ואני האחרון אמר השם. מילא אדם כזה, הוא לא מצליח להגיע ללימוד לא של תורה, ולא של שום נושא באופן הנכון. הכל מלא נגיעות אישיות, כבוד מדומה, גאווה שקרית, בצער ולא סוף. בסופו של דבר, אדם שמחפש את הכבוד, בכל חייו מחפש אותו. כי הכבוד שנותנים לו, מי שכן נותן לו, זה כבוד מדומה. כי גם אלו שנותנים לו את הכבוד, יש להם סיבות למה לחבר אותו. כי אולי פחדים ממנו, או הוא יכול להשפיע עליהם, יכול לעזור להם, אבל הם נותנים לו כבוד מדומה. אבל כבוד אמיתי, אין. והוא מרגיש בזה, ויבוא ויצעק בבית איזה אנשים מזויפים, מכבדים אותי בגאים. כל ימיו הוא יאכל את עצמו על הכבוד המדומה שיש. ממילא, כל מעשיו יהיו מוגבלים רק לצורך הכבוד. ולרצון האמיתי, לשאיפה האמיתית, הוא לא יגיד. אני רוצה לאחל לכולנו, זה שאנחנו נכנסים ללימוד אמונה ושאלות באמונה ובירורים שנושאים נכתבים ליהדות, שהקב"ה יזכה אותנו באמת לראות השיעורים האלה בלב תבון ועל אלוהים ורוח נכון, חדש בקרבי וענווה גדולה ובהתבטלות והקשבה אמיתית, כדי שנוכל לטהר את הרצון שלנו לעשות רצון אבינו של השמיים.